אנחנו נמצאים בהקדמה של רבנו למשנה תורה, דף מ"א, הלכה ט"ו. ובכן, ואלו הם גדולי החכמים שהיו בדינו של רבנו הקדוש. להזכירכם, רבנו הגיע בסקירה של חכמי ישראל אשר העבירו, העתיקו את התורה שבעל פה, העתיקו זה העבירו, להעביר את התורה שבעל פה ממשה רבנו עד רבנו הקדוש שהוא רבי יהודה הנשיא, שאז רבנו הנשיא, רבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה שבה רואה הרמב״ם את היצירה הכי מרכזית בתורה, להבדיל מהתורה שבכתב, כיוון שהמשנה בעצם מסכמת בצורה מאוד מאוד מושכלת, דידקטית, את התורה שבעל פה, והיא מהווה את היסוד להמשך התורה שבעל פה מאחרי המשנה, שהיא הספרות התלמודית, כפי שרבנו מתייחס אליהם עוד מעט בסעיפים הבאים. ובעיקר זה המסד, זה משמש את המסד להלכה. דהיינו, הרי עם ישראל אמור להתנהל על פי ההלכה, ויש צורך שמורה ההוראה יוכלו להתמודד עם הוראת ההלכה בכל דור ודור, בנסיבות השונות שיקלעו אליהם, והמשנה תהווה את הבסיס להוראת ההלכה. אמנם אין מורים הלכה מתוך המשנה, הכוונה אם כתוב במשנה איזשהו הגד, זה עוד לא בסיס הלכתי, אבל מתוך זה שיש את הספרות של המשנה הנלוות למשנה, כפי שרבנו עוד מעט יחשוף אותה, תוספת ברייתות שונות, תלמודים, ירושלמי, בבלי, כל הספרות הרחבה והמקיפה הזו התשמש לחכמי ההלכה בכל הדורות את הבסיס ואת היכולת ללמוד ולהתמודד עם הנסיבות השונות של החיים, כדי שעם ישראל יתנהל על פי ההלכה. אז לאחר שרבנו כאמור הגיע למשנה וגם נתן הסבר היסטורי ונורמטיבי איך ומדוע רבנו יהודה הנשיא כתב אלה את התורה שבעל פה על הכתב, שהרי דברים שבעל פה אה אתה רשאי לאומרן מתוך הכתב, ונתן הסבר שמבחינה היסטורית עם ישראל אז היה במצב של תבזורת בין האומות בגלל מצבים מדיניים שונים, ובאין מוסד מרכזי מלווה צמוד עלולים היו להתפורר, ועל ידי הצדה הזו לדרך, זה משנה חיבור הכתוב שזה בניגוד להלכה, אבל בלית ברירה את לעשות לשם פרו תורתך, שילווה את העם היהודי מחד ספר תורה שבכתב, זה הספר תורה של חמשי תורה, ומעידך המשנה, אז שני אלה ילבו את עם ישראל בתפוצותיו בכל העולם, ויהבו לו את המקור להתקיים כעם יהודי, יהדותי, על בסיס הוראת ההלכה מתוך המקורות האלה. אז זה ההסבר שנתן רבנו למה רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה. עכשיו, לאחר שתמצאנו עד לכאן שהגענו, אז בסעיף ט"ו אומר, ואלה הם גדולי החכמים שהיו בדינו של רבנו הקדוש וקיבלו ממנו. ורבנו מפרט את השמות, שמעון וגמליאל בניו של רבי יהודה הנשיא, שהם חכמים אצל עצמם, ורבי אפס ורבי חנינה בר חמא ורבי חייא ורב ורבי ינאי ובר כפרה ושמואל ורבי יוחנן ורבי הושעיה. אלו הם גדולי החכמים שקיבלו ממנו ועמהם אלפים ורבבות משאר החכמים. אז קודם כל, כבר בערה ממחת מור יאיר, הערה מתבקשת, והוא כותב, כל מקום שכתב רבנו בהקדמה זו בית דינו, זה חוזר על הביטוי הזה, חוזר על עצמו הרבה פעמים בהקדמה הזו, אין הכוונה שישבו עמו לדון דין ומשפט בין בני אדם, בין נפשות או ממונות, שהרי כאן שמעון וגמליאל בני רבי היו בבית דינו, והרי פסולים לדון כקרובים יחד, פסולים לדון, ואך ייתכן שיצרפו שני אחים עם אביהם להיות שלושה בדין, אלא הכוונה בכולם בביטוי בדינו שמופיע בהקדמה הזו, שדן יחד עמהם בכל הלכה לבררה לעומקה, בין אם זה בעניין איסור ויתר או בענייני ממונות או תומעה וטהרה, ובזה קלשו כל השגות הרבד בעניין זה. אנחנו נתקל בהשגות הרבד בהמשך, עוד מעט נראה, כן? אז מורי כבר הקדים תרופה למכה, והוא אומר, הביטוי בדין יש לו משמעויות שונות. יש לו את המשמעות הצרה והנקודתית מאוד, בדין של דיינים שדנים בסכסוך מסוים בין בני אדם, או דנים בהפללתו בהרשעתו של חשוד בעשיית עבירה. בדין כזה איננו סובל שבהרכב שלו יהיו דיינים קרובי משפחה, והואיל ורבנו כאן מונה את בניו של רבי בתוך בדינו, על כורחנו שמדובר כאן בביטוי בדין במשמעות רחבה, בית הוראה, בית מדרש, ישיבה. וכדי לחדד את הדברים, אז מורי אומר, למשל, יושבים בבית הדין, היינו בית המדרש, משמעות של בית המדרש, ודנים בדיני מונות. מה הדין בנסיבות כאלה? מה הדין בנסיבות כאלה? זה לא שיפוט, אלא זה ברור הלכתי העוסק בדין אמונות. להבדיל, אם בדין שיושב כשופט דן בסכסוך ממוני בין פלוני ובין פלמוני, מברר את העובדות, לחש ברר את העובדות, רואה כיצד יש ליישם את ההלכה בין סיבות של אותו סכסוך.
כמו שבדץ בית דין שנתן כשרות לאוכל, אז הוא לא אומר, הוא לא שופט בין אנשים, הוא לא שופט, אלא הוא אומר הלכה.
נכון, רק מה, עדיין הבאת את הביטוי בדץ שעניין הכשרות, בעוד שאנחנו רוצים בכוונה לחדד את הדברים דרך העניין של ממונות. דהיינו, יש הבדל בין אם אני יושב עם תנדי חכמים ומברר סוגיה הלכתית בדיני ממונות, אני לא שופט, אלא אני מברר עניין, מה הדין בשותפים במקרה כזה, מה הדין של שכנים במקרה כזה, מה הדין של סחרים במקרה כזה. כלומר, זה עקרונית, זה ברור עקרוני לבון ההלכה. שם יכולים להיות בנים, אחים, קרובי משפחה, כל תנאי חכמים שיכול להיות שותף בבירור הזה. מה שאין כן, בהרכב אשר שופט דן סכסוך בסכסוך מסוים, שם קרובים פסולים. למרות זה דין אמונות וזה דין אמונות. או למשל דיני עונשין, דיני עונשין. אז בית מדרש דני מה הדין אם הוא הרג בנסיבות כאלה או עשה כך וכך וכך וכך. אלה מברורים עקרוניים, לא יישומיים, לא יישומיים. ושם יכולים להיות גם קרובי משפחה בבית המדרש הזה שמברים את העניין. אבל אם למשל דנים בן אדם שרצח או חשוד ברצח, אזי ברור שלא ישבו באותו בית דין קרובי משפחה, כי זה ברור ספציפי ויישומי, כן? זה מה שמורי אומר בצדק, וכך צריך להבין את הדברים. אלא שכאמור, מורי אומר שזה הבסיס להשגות הרבד שיבואו בהמשך, ושהוא חושב שהערה הזו סלקה את ה... את ה... את ה... באופן העקרוני.
מקלישה אותה.
כן, מקלישה אותה.
רוב התוכן הוא תוכן משפטי.
מה?
רוב התוכן הוא תוכן משפטי.
מה פירוש? לא הבנתי על מה אתה מדבר כעת, רוב התוכן.
על הדיונים.
הרי הביא את העניין של בדץ. בדץ עוסק בענייני קשרות. זה לא ענייני משפט. כי בתורת ישראל, בתורה מטפל לא רק בבירור דיני ממונות מבחינה הלכתית עקרונית, ולא רק בדיני עונשים מבחינה הלכתית עקרונית, אלא בתורה גם דן בענייני אסור ומותר, כשרות מאכלות, מועדי ישראל,
טהרה.
כן, מועדי ישראל, מה?
טהרה,
הכל. לכן זה נקרא בדין במובן של בית מדרש, בתורה. כן. עכשיו, בואו נסתכל. אז למשל נשים לב, הרי רבנו בסעיף תזן כותב כך: ואלו גדולי החכמים שהיו בדינו של רבנו הקדוש וקיבלו ממנו, שמעון וגמליאל בניו, ורבי אפס, ורבי חנניה בן חמה, ורבי חיה, ורבי ינאי, ורב, רבי חיה ורב, רבי ינאי ובן כפרה, ושמואל, שימו לב, ושמואל, ורבי יוחנן, ורבי יושעיה. אלו הם הגדולים שקיבלו ממנו, ומה הם אלפים ורבבות משאר החכמים. אז הרבד מסיק ואומר, ושמואל ורבי יוחנן. אמר אברהם, לא היה שמואל ורבי יוחנן ורבי יושעיה ורבי ינאי ובר כפרה מבית דינו של רבי, אבל לוי ורבי ביסא ורבי חמה בנו ורבי ישמעאל ורבי יוסי ורבי יוסי בר לקוניה, הם היו מבית דינו. וזה הרב המאסף, היינו משיג ככה בלגלוג בציניות על הרמב״ם, כאילו איזה אספן ככה אנציקלופדי, כן? וזה הרב המאסף אסף מדעתו ולא ידע על מה, כלומר אסף. אבל מה הכוונה היא כאן, רבותיי? רבי, איך קוראים, רבי יוחנן, שמואל ורבי יוחנן ורבי יושעיה היו מצעירי תלמידיו של רבי. אז כשאני מדבר על בית דינו של רבי, שוב, לא בית דין במובן של הרכב שדן, אלא בתוראה. אז אתם יכולים לשמוע, איפה אתה למדת? אני למדתי בית המדרש של הרב עובדיה יוסף. בית המדרש של הרב עובדיה יוסף בראשיתו, אז בראשית דרכו הרב עובדיה יוסף בכבודו בעצמו מסר שיעורים, עוד ועוד, זה בראשית היסוד של הבית מדרש וכו'. אז כשאתה אומר בית מדרשו של הרב עובדיה יוסף, ממש שמעת מפיו שיעורים וכו' וכו'. אבל בית מדרש התפתח, והרב עובדיה יוסף הזקין, ומנהלים את הבית מדרש הזה בניו, והוא מדי פעם במוסר שיעור, לא בצורה שיטתית, אלא מדי פעם. אז אתה באמת למדת בית מדרש של הרב עובדיה יוסף, אבל לא לגמרי מפיו של הרב עובדיה יוסף. למה? כי אתה כבר היית מצעירים בתקופה יותר מאוחרת וכו' וכו'. האם מי שיאמר למדתי בית מדרשו של הרב עובדיה יוסף הוא שקרן או טועה? לא. זה דבר גם כאן. כשרבנו מונה את רבי יוחנן ואת שמואל ואת רב בדינו של רבי יהודה הנשיא, הוא לא מתכוון בחוג היותר מצומצם והיותר גרעיני של כל העניין, אלא הם הצעירים. ולכן אומר מורי, ברגע שאמרת לך זה לא מדובר בית דין במובן הצער, אלא בית מדרש, בית הוראה, אז ודאי ודאי זה כולל גם את הצעירי הצון שבאו מאוחר יותר, עוד הספיקו לתחכך, עוד הספיקו לזה. ולכן אומר מורי, ההשגות של הרב"ד יוקלשו על ידי הערה והערה הזו. ברור? הלאה, אנחנו ממשיכים להלכה תזן לפי מורי. רגע, אף על פי שאלו האחד עשר קיבלו מרבנו הקדוש ועמדו בבית במדרשו, רבי יוחנן קטן היה, אתם רואים, אז הרב המאסף שזה רבנו הוא לא אחד שלגמרי לא מבין, כן? הוא מודה שרבי יוחנן היה עדיין צעיר וחולה, כן? רבי יוחנן קטן היה, ואחר כן תלמיד היה לרבי ינאי וקיבל ממנו תורה, וכן רב קיבל מרבי ינאי, ושמואל קיבל מרבי חנניה בר חמא. אז אכן כל ההשגה הזו של הרב"ד לא קיימת. כמובן שהרב"ד אומר וכן רב, אמר אברהם לא היה ולא נברא. ושמואל קיבל, אמר אברהם וגם זה לא היה אלא מלוי. שוב, אם אתה בוחן מאיכן קיבל שמואל את עיקר תורתו, אז אוקיי, זה מלוי. אבל הרי הרמב״ם, מה שהוא רוצה להראות את ההתחברות של כל התלמידים האלה לרבי יהודה הנשיא, לבית מדרשו ולשיטתו וכל אלה, כי בעצם זה לא הבעיה השמית השם הזה, אלא כיוון שהם היו מובילים, הם היו מובילים בפרשנות המשנה, מובילים פרשנות המשנה, אז חשוב למנות אותם כחכמים אשר באו לבאר את המשנה, לתת לה תנופה. כי מה שיקרה רבותיי, והרמב"ם מכין אותנו לקראת היצירות החשובות בביאור המשנה, שהם איך קוראים, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי, ולכן הרמב"ם מתייחס לשמות האלה, כן? ולעוד אלא מדרשי הלכה, מדרשי הלכה, ספרה, ספרה, מחילתה, כן? תוספתות, ברייתות. אז המוראים האלה עמדו במרכז היצירות האלה, שהם בעצם נתנו את העשרה המתבקשת, המתחייבת למשנה, כדי שזו באמת תהיה המקור לבירור ההלכה בכל דור ודור. אם לא נבין את הנקודה הזו של הרמב״ם ונשאה אחרי הרב"ד אשר כאילו מסתכל, מה אתה מדבר, יש הבדל מבחינת הדורות וכל וכל, אז לא נבין את המסר שהרמב״ם רוצה למסור בעניין. כן, אבל שוב, מתוך העניין הזה של איך המשנה כמשנה עם הספרות הלוויינית שנתחברה מסביב, מהווה את המקור העיקרי לבירור ההלכה בכל דור ודור. לכן אתם תראו שהוא כותב רבנו, רב חיבר ספרה וספרי לבאר עיקרי המשנה. אז אם אנחנו היינו הולכים אחרי הרב"ד שאומר, אמר אברהם זה לא היה ולא נברא, מבחינת שהוא אומר שרב קיבל קיבל מרבי ינאי, אז הוא נחז בקטנות, כאילו מה פתאום עיקר תורתו במקום אחר. לא זה הנקודה. הרמב"ם רוצה להראות איך רב משתלב באותן יצירות ספרותיות לבייניות למשנה, למעשיות המשנה, הן הבות רבותיי את הבסיס לבירור ההלכה בכל דור ודור. זו המטרה, כן? רב חיבר ספרה וספרי לבאר רובי עיקרי המשנה, ורב חייה חיבר התוספתא אל הברייתות, כן? לבאר ענייני המשנה. וכן רבי הושעיה ובן כפרה חיברו ברייתות לבאר דברי המשנה. ורבי יוחנן, זה ש... איך קוראים? הרבד השיג על רבי יוחנן, בעניין רבי יוחנן, שהוא אומר רבי יוחנן ורבי הושעיה בר כפרה, אז הרבד כותב ושמואל ורבי יוחנן, אמר אברהם, לא היה שמואל ורבי יוחנן ורבי הושעיה ורבי ינאי ובר כפרה מבית דינו של רבי, כן? אבל לוי ורבי ביסה וכו' וכו'. שוב, מה אמר הרמב״ם? הרמב״ם אמר רבי יוחנן צעיר היה, אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא היה מבית דינו, מבית מדרשו של רבי במובן הרחב. במובן הצער צודק הרבד, אבל במובן הרחב צודק הרמב״ם. ולמה הרמב״ם צריך את המובן הרחב? בגלל התלמוד הירושלמי. כי מי ערך את התלמוד הירושלמי? רבי יוחנן. ומה תכליתו של התלמוד הירושלמי? לבאר את המשנה. מה תכליתו של התלמוד הבבלי? לבאר את המשנה. זה ההבדל המהותי בין הגישה של הרמב״ם לרבד בסקירת חכמי המשנה והתלמוד. זה הבדל עצום, זה הבדל עצום, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה.
כמו שרבנו מזכיר את זה, הרי מגש שמורו ורבו,
משה רבנו,
רבנו הרמב״ם,
כן, כן,
מזכיר את הרי מגש, הוא לא, הוא אפילו אומרים שהוא לא למד,
נכון, לא למד את זה,
לא,
אבל הדוגמה הזו קצת חלשה, כי הוא היה בערך בן 6, הרמב״ם היה בערך בן 6 כשהרי מגש נפטר מן העולם. זאת אומרת, אי אפשר אפילו לתאר אותו, כן, בבית המדרש של הרי מגש, אלא הוא שמע מאביו, ואביו היה תלמידו של הרי מגש, ברור? אוקיי, אבל כאן לא, כאן רבי יוחנן היה צעיר והשתתף בבית המדרש, בית המדרש של רבי, אבל נורש במובן הרחב ולא במובן הצער, כן? אוכן כן, נכון 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 נכון. עכשיו שימו לב, יש עוד נקודה חשובה, יש עוד נקודה חשובה, ואיזו רבנו כותב בהלכה יוזן, רב חיבר ספרה וספרי לבאר ולהודיע עיקרי המשנה. ספרה וספרי וכן מחילתה הם מדרשי הלכה, דהיינו הפסוק עומד במרכז והחכמים דורשים מן הפסוק הלכות. זה שונה מאשר המשנה. המשנה לא מתחילה ואין במרכזה הפסוק, אלא ניסוח כאילו של קוד, של קודקס, של חוק, אסור, מותר, כך וכך, לא דרשנות על מקרא. יש במשנה כמה מדרשי הלכה, אבל מעטים, אלא הניסוח הוא כמו של קודקס, כמו של ספרי חוקים. אז זה הבדל עצום בין המשנה כמשנה ובין מדרשי הלכה. ולכן נחלקו הרבה מהחוקרים מה קדם למה, האם מדרשי הלכה קדמו או צורת ההלכה המקובלת מדור לדור קדמה. לא ניכנס לזה, כי זה לא ברגע זה, אין לזה נפקא מינה. מה שרבנו רוצה לבוא לומר הוא בצורה כזו: יש לנו כמה אופנים של עברת התורה שבעל פה. יש אופן של עברת התורה שבעל פה באמצעות מדרשי הלכה, ויש אופנים של עברת התורה שבעל פה בניסוחים של הלכות, של דינים. בתוך הספרות של העברת התורה שבעל פה על ידי מדרשי הלכה, זה הספרה שזה תורת כהנים, דיינו פסוקים, מה פסוקים בכל מילה, בכל משפט דורשים הלכה. זה נקרא מדרש הלכה. ככה ספרה על במדבר ועל דברים, וככה מחילתה על ספר שמות. אז אם כן, איפה זוהי שיטה, זוהי שיטה איך העבירו חכמי ישראל את התורה שבעל פה על בסיס הפסוקים, על בסיס הפסוקים. כאילו תאמרו, פסוקים משמשים את המרכבה לעברה הזו, את הטרם לעברת התורה שבעל פה. כי לא תמיד הפסוק מהווה ממש את המקור ההגיוני והמתחייב לאותה הלכה. הרבה פעמים פשוט זה להתלות. מי שישתתף בשיעור ביום שישי בעניין איך קוראים מצוות בני נוח, אז מה תראים? ויצב, למדו מזה דין השם, ברכת השם, מילה אחת. כן, זה דבר שאתה לא יכול להבין בתוך אותה מילה שזה באמת אותו ציווי מתחייב ומתבקש, אלא זה קבלה. קיבלנו את שבע מצוות בני נוח ותלו אותם בפסוקים על מנת שכיוון שהפסוקים, כיוון שהפסוקים היו שגורים אז בפי כל, שכן התורה שבכתב נלמדה כבר מגיל רך, בין חמש למקרא, אז שלטו בפסוקי התורה, היה נוח יותר להעמיס על המילים והאותיות, אפילו אותיות, ועל חלקי פסוקים או פסוקים הלכות שונות מתורה שבעל פה, כי כך זכרו, יכלו לזכור את התורה שבעל פה. אבל זו שיטה אחת של עברת תורה שבעל פה. ויש את השיטה השנייה, משנה, שכאמור זה נסוחים הלכתיים, חוקיים. בצד הזה של המשנה אנחנו נחשפים מה שנקרא תוספתה. התוספתה אלה הן ברייתות, כלומר ספרות של חכמי המשנה, של חכמי המשנה, תנאים, ספרות של תנאים, ספרות הלכתית של תנאים, שלא הובאה על בסיס של מקראות כמו במדרש ההלכה, אלא על בסיס של נורמות כמו במשנה. אלא מה? זה היה דבר שאסור לכתוב אותו, כי למדו אותו בעל פה. היו מה שנקרא מגילות סתרים, שהחכמים היו רושמים לעצמם הלכות הלכות רק כדי לזכור, אבל בית המדרש למדו בעל פה, ולכן קראו לזה מגילת סתרים, כי הם מסתירים את זה, כי זה רק לצורך זכירה עצמית, אבל בית המדרש למדו בעל פה. אז עכשיו החומר של התנאים, רבי יהודה הנשיא לפי מה שמצוי במקורות אסף, קיבץ תורה של תנאים מקסימום ככל שיכל. עוברים חז"ל שבראשית בעריכה הראשונה ממה שנתקבץ אצלו היו 600 סדרים. כמה יש לנו? 6 סדרי משנה, 600 סדרים. ורבי יהודה הנשיא הבין שבכמות כזו גדולה אם יעלה אותה על הכתב איש לא יעסוק בזה מרוב ההיקף, ולכן הוא צמצם את זה פי 100 ל-6 סדרים. מטבע הדברים כשאתה מתמצת אז יש פלט חומר נפלט ושלא לא הוכנס, בגלל שרבי יהודה הנשיא חשב שאפשר יהיה להסיק אותו וללמוד אותו מדיוקים במשנה, אבל חומר רב של תנאים נפלט. עכשיו, אבל הוא חומר של תנאים, הוא לא מדרש ההלכה אלא הלכות הלכות. בא רבי הושעיה ורבי חייה, שוב מתלמידיו הצעירים של רבי יהודה הנשיא, וניפו, בררו מתוך הפלט הגדול הזה, בררו ואספו ברייתות. ברייתות זה חוץ חיצוני למשנה, מה שלא נכלל בתוך המשנה אלא חיצוני למשנה. ברייתות, לא לחשוב רבותיי שחיצוני, הביטוי חיצוני הוא תמיד ביטוי שלילי, כי יש לנו הרבה פעמים דעת חיצוני, זה לא תמיד זה ככה. חיצוני, חוץ. לפעמים זה כן. לפעמים אומרים על אדם, עדיין הוא בחוץ. כלומר, השקבת העולם הוא לא בתוך 13 עיקרים של אמונה. זה שלילי. כן? או ספרות חיצונים. גם כן, יש ביטוי משמעות שלילי. כאן לא. כאן הכוונה כבר מחוץ למסגרת של המשנה. ואז מה? באו רבי חייא ורבי יושעיה, וניפו מתוך כל הפלט הזה, ניפו, ואספו ברייתות, וערכו אותם במקביל לשישה סדרי משנה. מסכת ברכות, אז יש לה בתוספתה, תוספתה ברכות. שבת, יש תוספתה שבת. מועד קטן, יש תוספתה מועד קטן. וכן סנהדרין, סנהדרין, וכן הלאה. ואז מה מרוויחים? מרוויחים שכשאדם בא למשנה ולומד אותה, והיא מאוד מאוד מתומצתת, לא כמונו היום שיש לנו כבר גמרות ופירושים, אז לא. אז ומתמודדו בית המדרש בביאור המשנה. נעזרו בברייתות שאספו רבי חייא ורבי יושעיה שקראו להם תוספת, תוספת למשנה. עיינו וראו, רק רגע, הנה כאן הביטוי קצת שונה. הוא נותן לנו את המשמעות האמיתית של מה שכתוב במשנה. כאן בתוספתה מצאנו דעה שלא נזכרה במשנה. אבל היא מבהירה לנו, הדעה הזו מבהירה לנו, למה רבי יהודה הנשיא בחר דווקא את הדעה הזו שהביא במשנה, ולמה לא הביא את הדעה השנייה. זאת אומרת, מתוך התוספתה אנחנו יכולים להעזר בפירוש המשנה, איך לבאר את המשנה, ואיך להפוך את המשנה למקור לבירור הלכה למעשה. בגלל זה רבנו מונה את הספרות הזו, מונה את אורחיה של הספרות הזו, מונה את אורחיה של הספרות הזו כדינו של רבי יהודה הנשיא במובן הרחב של העניין, כן? כי זה בא בעצם להשלים את היצירה החשובה מאוד והמרכזית מאוד שהיא השישה סדרי משנה. עכשיו נשים לב איך קוראים, זה התוספתה. אומר רבנו, רב חיבר ספרה בספרי לבאר לו די עיקרי משנה. התעכבנו כבר על השיטה הזו. ורבי חייא חיבר התוספתה לבאר ענייני המשנה. וכן רבי יושעיה ובר כפרה, שימו לב, חיברו הברייתות לבאר דברי המשנה. כלומר, יש ברייתות שלא נכללו בתוספתה, ואשר בתלמודים באו אמוראים אתא פלוני אלמוני וברייתא בידי. ואז בבית המדרש של האמוראים התחילו לברר האם אותה ברייתא מהימנה או משובשת, האם היא מחלק מהפלט שנפלט בגלל שאותו מקור הוא איננו בר סמכה אלא משובש, או הוא נפלט רק בגלל שרצו לתמצת. ואז אם באמת התברר שהברייתא שאמורה מסוים מביא אותה היא לא משובשת, נעזרים בה לבאר את המשנה. ומשום כך רבנו מוצא לנכון לומר, דע שמלבד התוספתא שזה ברייתות, ברייתות מבוקרות, כבר נבדקו על דרך רבי חייא ורבי יושעיה ואפשר לסמוך עליהן, מלבד התוספתא שמשמשת מקור לביאור המשנה, הובאו לבתי מדרש של האמוראים ברייתות אחרות, הדבר כפרה למשל, כן? או אפילו אמוראים אחרים, והם נבדקו היטב היטב שהם אינם משובשות, ואז האמוראים הסתייעו בהם לבאר את המשנה על מנת לדעת איך להגיע לפסק הלכה במקרה זה או אחר. יש תשובה לרמב״ם שהוא במהדורת בלאו סימן שין א', הוא אומר ככה, ועיקר מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, היו לרבי יהודה ורבי שמעון הרבה הלכות עקרוניות שנחלקו בהן. אז אחת מהן בדיני שבת, מה דין המקלקלים? האם הם פטורים ואסורים או אפילו חייבים? אז אומר הרמב״ם את הדברים הבאים, בעיקר מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אינה מצויה אצלנו בכל התלמוד, ולא בתוספתא, ולא בספרה, ולא בספרי. ונראים לי הדברים, כך אומר הרמב״ם, ונראים לי הדברים שמחלוקתם בדבר זה באותן הברייתות שלא נכתבו, כגון מתנית הדבר כפרה ברבי יושעיה וחבריהם. איזה ברייתות נכתבו? תוספתא. אבל מחוץ לתוספתא היו ברייתות שלא נכתבו, אלא הובאו לבית מדרש. אתה פלוני בברייתא בידי וברו אם היא משובשת, כשברגע שלא משובשת נעזרו בה. אז אומר הרמב״ם, בין המובילים, בין המובילים שהביאו ברייתות שלא נכתבו היה בר כפרה וגם רבי יושעיה. למרות שרבי יושעיה היה שותף לרבי חייא בליבון וברור התוספתא, אבל חוץ מזה הוא גם הביא ברייתות חיצוניות שכאמור לא נכתבה בתוספתא אלא נתבררה בבית המדרש.
למה רבנו לא
הזכיר
את רבי יושעיה
בחיבור
תוספתא
אלא רק
את רבי
חייא? הוא הביא את העיקרי, לא שהוא זה, כי הרי זה חורים הגד מפורסם מאוד בתלמוד, כל ברייתא דלא כל מתניתא, לא ברייתא, בגמרא נאמר כל מתניתא שאתם מביאים דלא באו במדרשה דרבי חייא ורבי יושעיה אל תביא אותה לפניי. למה? כי רבי חייא ורבי יושעיה היו צמד שברו ולבנו היטב היטב את הברייתות, אבל רבי חייא הוא היה מוביל בענייני התוספתא. הלאה, ובכן, נאמר, אומר רבנו בהמשך, אחרי שכבר עסקנו במה שנקרא שני סוגים של ספרות תורה שבעל פה, האחד מדרשי הלכה והשני ברייתות, אשר הם כאמור מהווים את הספרות אשר באה ממין המשנה, משמאל המשנה, זה ביטוי, סתם ביטוי שדידקתי, כלומר לוויינים, ספרות לוויינית למשנה, כדי שאם כל אלה החכמי הדורות מבררים כל הלכה למעשה שהם נדרשים להגיע אליה. עכשיו רבנו נפנה לתלמוד, כתלמוד תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי, ואז אומר רבנו את הדברים הבאים. רבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי בארץ ישראל אחר חורבן הבית בקרוב מ-300 שנה. מה?
המשך יוזן.
כן.
כן.
אוכן. ורבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי בארץ ישראל איפה זה? כן, אחר חורבן הבית בקרוב מ-300 שנה. כן, עכשיו יש הערה סמכי של מורי, יש סוברים שכוונת רבנו שרבי יוחנן בנה את שלדו, שלט של מה? של התלמוד הירושלמי, ונסתיים על דרבי מנה ורבי יוסי בריביבון אחרוני אמוראי ארץ ישראל. כלומר אנחנו צריכים לדעת שהספרות הזו זה בדיוק היא נדבחים נדבחים, כן? כי גם היא הייתה תורש בעל פה, רק לאט להתחיל לערוך אותה בכתב, לא קל היה לפרוץ את הדין הזה, דברים שעל פה אתה רשאי לומר בתוך כתב, אבל פי שרבי יהודה הנשיא אמר את לעשות לשם פירוט תורתך, וממש חיבר את המשנה וכתב אותה, אבל עדיין היו נדבחים נדבחים עד שנערכו סופית. עכשיו רבי יוחנן באמת היה צעיר מצעיר את המידיו של רבי יהודה הנשיא, לכן רבנו כלל אותו בבית דינו של רבי יהודה הנשיא, בית דין במובן הרחב של העניין, בגלל תרומתו בהנחת היסודות, בהנחת היסודות לתלמוד הירושלמי המבאר את המשנה, המבאר את המשנה. מורי לא הכריע אם באמת הוא ערך לגמרי את כל התלמוד הירושלמי, או רק הניח לו יסודות, הוא בדעה. יש סוברים שכוונת רבנו, שרבי יוחנן בנה את שלדו, ונסתיים על דרבי מנב, רבי יוסי ברבי בון, אחרוני אמורי הרצל, יכול להיות שמורי מזדהה עם הדעה הזו, ברב או במעט. אבל צריך לחשוב גם על הערה הזו, כי הערה הזו היא חשובה לנו, שאם יבוא חוקר ויגיד, על מה אתם מדברים? הנה יש כך ויש כך. נכון? לא מתרגשים מזה. העיקר, מה היה הבסיס? כמו למשל, ניתן דוגמה בתלמוד הבבלי, שעוד מעט נחשף אליו בתלמוד הבבלי. אז רבין אברהם אשה ערכו את התלמוד הבבלי, אבל באו הסבוראים והכניסו לתלמוד הבבלי הכרעות הלכתיות, והלכתה כך וכך, פלוני ופלוני, הלכה כמו פלוני, הכניסו אותם בפנים. ויש אפילו מסעים ומתנים של הסבוראים שאינם של האמוראים. הם לא רבים, אבל יש. ורבנו מציין ואומר, דה לך, הסוגיה הזו היא תוספת של הסבוראים, היא לא של האמוראים. כן? אז יש דבר כזה. אבל תמיד הולכים אחרי העיקר, אחרי השלד, אחרי הבסיס. ולכן מורי העיר את ההערה הזו. עכשיו אני חוזר חזרה. נאמר, ורבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי בארץ ישראל אחרי חורבן הבית בקרוב ל-300 שנה, כן? אז כאמור סגרנו מעגל. למה רבי יוחנן, בניגוד לרבד, למה רבנו מכניס את רבי יוחנן כבדינו של רבנו יהודה הנשיא? כי היה צעיר אמנם, אבל בבית דין במובן של בית מדרש רחב, בוודאי הוא היה מבית המדרש הזה, ותרם תרומה מכרעת, זה חשוב, תרם תרומה מכרעת למשנה שהיא יצירה מרכזית של יהודה הנשיא. אז מה, אני יכול להתעלם מרבי יוחנן שהיה צעיר לימים, והיה בית מדרשו של יהודה הנשיא, כשרבי יהודה הנשיא מבוגר והוא צעיר, אני יכול להתעלם ממנו שהוא ניח יסוד גדול מאוד לבאר את המשנה? זוהי שיטת הרמב״ם, לכן הוא מביא אותו. כן, הלאה, סעיף יתחת. ומגדולי החכמים שקיבלו מרב ושמואל, רב הונה ורב יהודה ורב נחמן ורב כהנה, ומגדולי החכמים שקיבלו מרב יוחנן, רבה בר בחנה, רבי אמה, רבי אסה ורבי דמה ורבי אבון, כל אלה כבר רבותיי, כבר אלה לא היו בית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, כי אלה כבר תלמידים של רבי יוחנן, של רב, של שמואל וכל אלה, כן? עכשיו, וכל זה רבנו מכין אותנו בגלל התלמוד, התלמוד הבבלי, חשיבותו של התלמוד הבבלי. אומר רבם אפיוטט, ומכלל החכמים שקיבלו מרב הונה ומרב יהודה, רבב רב יוסף, ומכלל החכמים שקיבלו מרבה, שקיבלו מרבב רב יוסף, אביי ורבה, ומר ברב אשה, הדלקתי? אני חוזר על סעיף יוטט. ומכלל החכמים שקיבלו מרב הונה ומרב יהודה, רבב רב יוסף, ומקרא החכמים שקיבלו מרבב רב יוסף, אביי ורבא. פשוט רבנו מונה דור ראשון לאמוראים, דור שני לאמוראים, דור שלישי לאמוראים, כן? דור רביעי לאמוראים, מסודר מאוד מאוד הרבב. ומר ברב אשה,
ושניהם קיבלו גם מרב נחמן.
מה?
ספת השירה,
ושניהם
קיבלו גם מרב נחמן.
אני, התלמידים הוותיקים כאן יודעים ממני הגד שאמרתי להם כבר לפני הרבה הרבה שנים, יש לי רישיון נהיגה, אבל אינני נוהג. מדוע? כשאני הולך בדרך או נוהג, הראש שלי עובד בקבלנות על כל מיני נושאים, על כל מיני רעיונות ועל כל מיני נושאים. ולכן כשהתחלתי לנהוג לא ראיתי אף פעם את המכוניות שלפניי, אלא שלפני לפניי. אז אולי אולי זה תכונה של מנהיג, אבל לא תכונה של נהג. כי אז אתה נכנס במכוניות. אז משום כך אני לא נוהג עם כל הכבוד לרשיון נהיגה. אז וכך, וכך בקריאה, תמיד אני רץ מהר להבדיל, להבדיל, להבדיל אלף, 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 אלף. ומה זה בא לי? בראשית דרכנו הרבנית הייתה מין מסורת שרב צריך לקבל עיתון יומי, שיבחר איזה עיתון יומי שהוא רוצה, כדי שיהיה מעורה וידע איך להתמודד עם המציאות. זה היה אז, היום כבר לא קיים הדבר הזה. אז מטבע הדברים כל אחד בחר לו עיתון יומי. בזמנו בחרתי את עיתון הארץ, כאילו עיתון של המשכילים והחכמים, כל אלה, כן? עד שבסופו של יום זרקתי אותו לכל הרוחות, שתכף תראו למה, תכף תראו למה. אבל מה, הרי אין לי זמן בשביל זה. אז איך הייתי קורא את ה... איך הייתי קורא? הייתי לוקח את, את העיתון, רואה את הכותרות. טוב, יש כותרות שסתפקתי בכותרות, ומעבר לזה לא. יש כותרות ששם הייתי כבר לשים לב יותר, אז קראתי גם את הכותרות משנה. יש כתבות שאני הייתי צריך לשים לב עליהם יותר, אז יותר מאשר כותרות ראשיות וכותרות משנה, אלא קראתי בהתחלה, קראתי באמצע, קראתי בסוף, זהו. כי זמן אין לי בשביל כל הדברים האלה. אז בכך, על כל פנים, התרגלתי שלא תמיד אני קורא את הכל. זה טוב בעיתונות הזו, זה לא טוב כאן. כאן זה, כאן זה לא בדילוג על היעבה. זה כאן הדילוג הוא לא טוב. כאן צריך לקרוא בסדר. עכשיו, ולמה בסוף התנתקתי מעיתון הארץ, של ימים קראתי לו הארץ, הארץ, כן? באחד המוספים של, הם קוראים זה מוסף, מוסף של שבת, כן. אז איך קוראים, הייתה אז השרה שולמית אלוני, והייתה התנגשות פוליטית בין ש"ס ובין שולמית אלוני, כן. וכאילו ש"ס הצליחה בגלל המשקל הפוליטי להכניע את שולמית אלוני בנקודה מסוימת. אז קריקטוריסט בעיתון הארץ, מה עשה? לקח חס ושלום את הרב עובדיה יוסף, כאילו מפשיל מכנסיים, כן? הרי לוקחים תמונות מזוהמות, שמים את הראש של הרב עובדיה יוסף על אותה תמונה מזוהמת של מי שמפשיל את המכנסיים, ו שולמית אלוני, כאילו חס וחלילה מישהי פרוצה ששוכבת ערומה, שמו את הראש שלה על זה, כאילו עומד כאילו לאנוס אותה. אני ראיתי את הדבר הזה, הזדעזעתי. אין להם גבולות לאופן הביקורת, לאופן הביקורת. זרקתי את זה, למרות שאחר כך פנו אליי כמה וכמה פעמים יותר. זה נורא. אז זה התגלגלתי מעניין לעניין כדי לספר לכם את מקור הדילוגים, את הדילוגים. לכן אני חזר חזרה בסעיף י"ט. ומכלל החכמים שקיבלו מרב הונא ומרב יהודה, רבב רב יוסף, ומכלל החכמים שקיבלו מרבב רב יוסף, אביי ורבה, ושניהם קיבלו גם מרב נחמן. ומכלל החכמים שקיבלו מרבה, רב אשה ורבינה, ומר בר רב אשה קיבל מאביו רב אשה ורבינה. עכשיו שימו לב, מי היו עורכי התלמוד הבבלי? רבינה ורב אשה. זאת אומרת, מה רצה רבנו בסקירה הזו? הרי עד עכשיו רבנו הצטמצם בחוג הנקרא בדינו של רבי, אלה כבר לא בדינו, כי אלה כבר דורות של אמוראים. כי כאן רצה רבנו להראות שהתלמוד הבבלי שיסודו עדיין היה ברב ושמואל, שהם מצעירי תלמידיו של, של, של רבי יהודה הנשיא, ואשר יכולים לקרוא כבית דינו במובן הרחב את מדרשו של רבי יהודה הנשיא, אשר ניחו את היסודות לתלמוד הבבלי, שהתלמוד הבבלי אמור לבאר את המשנה, ואחר כך הוא אמור להיות, כפי שאנחנו רואה בסוף ההקדמה של הרמב״ם, מאוד מאוד מרכזי וסמכותי, כמו סנהדרין, באור ההלכה למעשה על בסיס המשנה. לכן, רק רגע, לכן התלמוד הבבלי, להבדיל מהירושלמי, כבר חורג מבחינה תקופתית ממה שנקרא בדינו של רבי יוחאי של רבי, כן?
קודם לו.
כי כבר, לא, כי לא קודם לו, מה זה קודם לו? מוחר לו. מוחר לו. זאת אומרת, התלמוד הבבלי מוחר יותר, כן? לא קודם, אלא מוחר יותר.
לא, אני חושב, אני אומר, ירושלמי קודם במאה שנה.
אני מדבר על התלמוד הבבלי, כן? על עכשיו, אבל מה? אבל בסופו של דבר, הוא הופך להיות היצירה המרכזית ביותר בשביל ביאור המשנה והפיכתה למקור לבירור ההלכה למעשה בכל דור ודור. אלא מה? שכיוון שרבנו הגיע לרבין אברהם אשה חותמי התלמוד הבבלי, חותמי התלמוד הבבלי, שזה בעצם חתימת כל התורה שבעל פה שהניח את יסודותיה רבי בכתיבת המשנה, והספרות הלוויינית שנלווית לה, ספרי ספרה, ספרה מחלתה, וכן תוספתות, ברייתות, תלמוד ירושלמי והתלמוד הבבלי, שכאמור הוא כבר חורג מעבר לבית המדרש של רבי דה הנשיא, אז רבנו סוגר מעגל מרבינה ברב אשה עד משה רבנו, משה רבנו עד רבינה ברב אשה, להראות רצף שכל זה העתקת השמועה, דהיינו תורה שבעל פה שאין לפקפק בה, נמצא.
זה הרב פספס למעשה, ובהערה שלו הזו פספס.
לא הייתי מתבטא בביטוי כזה כלפי הרבד, פספס, כי הרבד היה גדול, גדול בתורה, אלא הכוונה
הוא לא שם דגש.
רגע, תקשיבו, הרבד לא היה טיפש, הרבד היה חכם גדול, ואם אנחנו יודעים לקרוא את הרמב״ם, הוא יודע לקרוא את הרמב״ם יותר טוב מאיתנו. אלא מה? לרבת הייתה מגמה להשיג השגות על הרמב״ם. לא כי הוא לא סובל את הרמב״ם, אלא הוא מאוד מאוד חשש מפני הנהייה והנהירה אחרי הרמב״ם, בגלל היצירה הנפלאה שלו של הרמב״ם. תלמידים ילכו אחריו בעברון עיניים. אז הוא חיפש לו כל מיני נקודות להשיג כדי להוריד מהביטחון של התלמידים לא ללכת בעברון עיניים אחרי הרמב״ם, לא בגלל קנאה אישית, אלא הוא רצה מהתלמידים לימוד יסודי, לימוד יסודי, זו הייתה המטרה שלו. אז קשה לומר פספס, או קשה לומר הוא לא הבין מה שאנחנו מבינים, הוא היה מגמתי בהשגות, זה הכוונה. ומגמת היא לא במובן השלילי, אלא במובן החיובי למה שהוא חשב שיש צורך שהתלמידים לא ילכו בעברון עיניים אחרי היצירה של הרמב״ם, אלא ילמדו ויברו היטב היטב. זה הכוונה. מה?
זה מה שמורי כותב.
נכון. עכשיו ככה, נמצא מרב אשה עד משה רבנו עליו השלום 40 דורות. מה זה 40 דורות? כן, 40 שנה עקוד לדור, 40 דורות, ואלו הן רב אשה מרבה, ורבה מרבה, ורבה מרבונה, ורבונה מרב יוחנן, ורב ושמואל, ורב יוחנן ורב ושמואל מרבנו הקדוש, ורבנו הקדוש מרבן שמעון אביו, ורבן שמעון מרבן גמליאל אביו, ורבן גמליאל מרבן שמעון אביו, ורבן שמעון מרבן גמליאל הזקן אביו, ורבן גמליאל הזקן אביו מרבן שמעון אביו, ורבן שמעון מהלל אביו בשמי, והלל בשמי משמעיה באבת עליון, ושמעיה באבת עליון מיהודה בשמעון, ויהודה בשמעון מיהושע בן תרחיה בן תיארבלי, ויהושע מיוסף בן יועזר, ויוסף בן יוחנן, ויוסף בן יועזר, ויוסף בן יוחנן מאנטיגנוס, ואנטיגנוס משמעון הצדיק, ושמעון הצדיק מעזרה, ועזרה מברוך, וברוך מירמיה, וירמיה מצפניה, וצפניה מחבקוק, וחבקוק מנחום, ונחום יואל, יואל ממיכה, ומיכה משעיה, משעיה מעמוס, ועמוס מהושע, והושע מזכריה, וזכריה מיועדע, מיועדע מאלישע, ואלישע מאליהו, ואליהו מאחיה, ואחיה מדוד, ודוד משמואל, ושמואל מאלי, ואלי מפנחס, ופנחס מיהושע, יהושע ממשה רבנו. ומשה רבנו מפי הגבורה נמצא שכולם נעים השם אלוהי ישראל. הרי זה לא מתאים להרמב״ם להיות כמונה מטבעות, זה אבל העיקרון האמוני שלו מאוד חזק. קבלה, תורה שבעל פה מוצקה, אין לפקפק בה בשום פנים ואופן. יש לנו שרשרת הדורות ברורה לחלוטין מי העביר ממי ולמי בכל אלה, כך שאין מי שיכול לפקפק. כל זה נגד הקראים, כל זה נגד הצדוקים, כל זה כדי להראות איך התורה שבעל פה, הקבלה, זה עמוד גדול בהוראה, כפי שרבנו כותב בהלכות שמיטה ויובל, כן? ואז הוא אומר, כל אלו החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות. אז היו הרבה עוד, היו הרבה חכמים, אבל ציינו את גדולי הדורות, ושימו לב רבותיי, מהם ראשי ישיבות, ומהם ראשי גלויות, ומהם מסנהדרין גדולה, ומהם בכל דור ודור אלפים ורבבות ששמעו מהם, ומהם רבינה ורב אשה, הם סוף חכמי התלמוד. ורב אשה הוא שחיבר התלמוד הבבלי בארץ שנער, אחר שחיבר רבי יהודה, הנה, אחר שחיבר רבי יוחנן התלמוד הירושלמי בכמו 100 שנה. ועניין שני התלמודים הוא פירוש דברי המשנה ובעורם כותיה, ואת זה עשינו היום בצורה יסודית, למדנו את העניין הזה היום, כן? בצורה יסודית, דברי המשנה ועורם כותיה, ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין ממות רבנו הקדוש ועד חיבור התלמוד. ומשני התלמודים ומן התוספתה ומספרה וספרי ומן התוספתות מכולם, על כל זה למדנו היום, כל סוגי הספריות האלה, זה סיכום אבל קביעת עקרונות, זה לא משחק, כן? מכולם מתבאר האסור והמותר, התמה והטהור, החייב והפטור. אז מה שאמרו חכמים שאסור לפסוק מן המשנה, מה הכוונה אסור לפסוק מן המשנה? אם אתה רואה במשנה אסור, מותר, חייב, אסור לפסוק עד שאתה תברר ותלבן את זה בתלמודים, כן? אבל בסופו של דבר התלמודים ומדרשי הלכה וכל הדברים האלה הם המנופים, הם העזרים לבאר את עמקותיה של המשנה כדי שנוכל לפסוק ממנה הלכה, כן? כדי שנפסוק ממנה הלכה. מכולם יתבאר האסור והמותר בכל דור ודור, הכוונה לפסוק הלכה ממנה בכל דור ודור, להתבאר האסור והמותר, התמה והטהור, החייב והפטור, הקשר והפסול, כמו שהעתיקו איש מפי איש מפי משה מסיני. כן, עכשיו נעצר כאן רבותיי, כי כאן כבר רבנו ייכנס להבחנות שונות בתחומי התורה שבעל פה וההלכה, וזה נעסוק בעזרת השם בשבוע הבא.